נידה דף נון ח', מתחילים בעזרת השם, 9 שורות מלמעלה, אחרי הנקודתיים, בציטוט מהמשנה על עקבה ועל ראש גודלה טמאה וכולי. שור הוא בעל חי בסדר, אבל הרבה שכל אין לו. יש לו יותר שכל מהחמור, יאמר לשבחו. אבל יש דבר אחד שזה שור וחמור גם יודעים. אומר ישעיהו הנביא בתחילת ספר ישעיה, ידע שור קונהו, זה שקנה אותו ויודע לעשות את העבודה בשבילו, וחמור איבוס בעליו, כשהוא רואה אוכל הוא מבין מאיפה האוכל הזה הגיע, מהבעלים שלו ששם לו את האוכל. החוכמה הזאת, כשרואים אוכל, לדעת מאיפה האוכל הגיע, זה גם כן חוכמה קצת. אבל אנחנו גם כן צריכים להתבונן בשאר הדברים, כשרואים את התוצאה, להבין מאיפה זה הגיע התוצאה הזאת, ויש לזה משמעות מאוד גדולה להלכה. כשאישה רואה דם על הרגל, אם זה בעקב, אם זה באגודל, לדעת האם זה דם שמגיע מהמקור או שהוא מגיע ממקום אחר. זה פשוט מאוד, צריך לנסות להתבונן איך הגיע האדם למקום הזה. וזו החוכמה הגדולה של הדף שלפנינו. במשנה למדנו שאם הדם נמצא על העקבה של האישה, על העקב בחלק התחתון של כף הרגל, או שזה נמצא על ראש האגודל שלה, של כף הרגל, היא תהיה טמאה, כי אנחנו מבינים שהאדם הזה מגיע מהמקור. מתבוננת הגמרא, בשלמה עקבה, זה מובן שאדם, כשהוא נמצא על עקבה, ייתכן שהוא הגיע מהמקור. אביד דנגע באותו מקום, יכול להיות שהעקב יגיע לאותו מקום. איך? כשאדם יושב, מה שנקרא ישיבה מזרחית, שהוא משלב את שני הרגליים ויושב, אז יוצא שהעקב נמצא כנגד אותו מקום. אז יכול להיות שאדם שהגיע מהמקור בא לעקב. אלא לראש גודלה, ראש גודלה מה הייתה מה? למה אנחנו אומרים שאם אדם הגיע לראש האגודל של הרגל, זה דם טמא? איך הגיע אדם מהמקור לראש האגודל של הרגל? וכי תימה זימנין דנגע בעקבה, מה תגיד? שהאגודל אולי נגע בעקב? אולי אגודל של רגל ימין נגע בעקב של רגל שמאל וכדומה. זה לא סיבה לטמא. למה? ומי מחזיקינן טומאה ממקום למקום? האם כשאנחנו רואים דם במקום אחד אנחנו מחזיקים שהוא הגיע ממקום אחר? כמו כאן שאנחנו רוצים להגיד שכשאדם נמצא באגודל אנחנו מחזיקים שהטומאה הגיעה לאגודל מהעקב? והתניה, אישה שמצאה דם על החלוק, וזה נמצא מהחגור ולמטה, כנגד אותו מקום. הייתה לה מכה בצווארה, אם היה לה מכה בצוואר, איזה פצע, שתוכל לתלות שהדם שנמצא בחלוק מגיע מהמכה שבצוואר שלה, תולה. מכיוון שכל הדין שכתם, כתם של דם, כל התומעה שלו היא רק מדרבנן, אז אם יש לנו אפשרות לתלות שהכתם הזה הוא לא מדם שבא מהמקור, אלא הוא דם, מחמת מכה וכדומה, אנחנו מתארים. אז לכן כאן, כמובן צריך שיקול דעת של מורה הוראה, אבל בכל אופן יש מושג שמתארים יותר, מקלים בו יותר. אם אישה יש לה מכה, פצע בצוואר לדוגמה, ויכול להיות שהיא תקופפה ותפטף דם מהפצע על החלוק באותו מקום, אז אנחנו מתארים אותה למרות שהדם נמצא כנגד אותו מקום. ולכן תולה שגם אדם מגיע מצווארה. אבל אם יש לה מכה על כתפה, על הכתף, גם אם מתקופפת, האדם לא אמור לטפטף כנגד אותו מקום בחלוק. אז לכן, מכיוון שזה מקום שאינה יכולה לתלות, שאדם שכנגד מקום, אותו מקום, מגיע מהכתף, לכן אינה תולה. כי גם אם התכופפה, לא אמור להגיע אדם כנגד אותו מקום של הערווה. ואין אומרים, אולי בכל זאת תתאר, למה? שמה בידה נטלתו. אולי היא גרדה בכתף או משהו ונכנס לה קצת דם ביד, ואז הביאתו לשם, ואז בטעות היא נגעה באותו מקום, ואז אדם הגיע לשם, ונאמר שזה דם טהור. לא תולים, למה? כי טומאה תולים רק באותו מקום, לא תולים טומאה ממקום, שהגיעה טומאה ממקום אחד למקום אחר. אז גם לגבי דם, אם הוא נמצא באגודל, בשביל שנתלה ונאמר שזה מגיע מהמקור, צריך שיהיה דרך שאדם יגיע ישר מהמקור לאגודל. איך מגיע אדם ישר מהמקור לאגודל? דרך העקב, ואז העקב של רגל ימין נגע באגודל של רגל שמאל, זה כבר נקרא טומאה ממקום למקום, ולא מחזיקים טומאה ממקום למקום. אז למה מתאמים באמת במשנה דם שנמצא על האגודל? אלא, שאני ראש גודלה משאר המקומות שבגופה, דבעדי דפסעה, כשהיא הולכת, היא פוסעת פסיעות, אז הרגל פעם אחורה, פעם קדימה, ובדרך שהרגל עוברת מקדימה לאחורה ומאחורה לקדימה, יכולה גם לעבור כנגד אותו מקום. ויכול להיות שבדיוק אז נטף טיפת דם על האגודל, ולכן תולים שזה מטמא אותה. שואלת הגמרא, לעצם מה שאמרנו שלא מחזיקים טומאה שהייתה במקום אחד, שהיא עברה למקום אחר, ולא מחזיקים טומאה ממקום למקום? והתניא, בוא תשמע ברייתא, נמצאת על קשרי אצבעותיה, אם נמצא בגב היד, לא בתוך המקום שמחזיקים, אלא מבחוץ, נמצא שם דם, היא תהיה טמאה. למה? מפני שידיים עסקניות הן. לוקח מפה, מחזיק שם, מנקה פה, מסדר שם, הידיים כל הזמן מתעסקות. ולכן, זה הסיבה שאנחנו מתאמים, חוששים שדם מאותו מקום הגיע לגב היד. עכשיו, הרי מתי שאישה עושה בדיקה, לדעת אם היא טמאה או טהורה, אם יש לה דם נידה או לא, היא בודקת עם כף היד, לא עם גב היד. רק מה? מה הייתה, מה בכל זאת אנחנו אומרים שהיא תהיה טמאה? איך הגיעה טומאה לגב היד? לאו משום דאמרינא, בדקה בחד ידה, ונגעה באידך ידה. אנחנו אומרים שמן הסתם היא בדקה, נאמר, ביד ימין, ונטף לה טיפה דם בכף היד, ואחר כך היה לה קר או משהו, היא נגעה ביד שמאל, ואז הדם מיד ימין הגיע לכף יד שמאל. אז רואים מפה שמחזיקים, שדם שהיה במקום אחד, מחזיקים טומאה גם במקום אחר, שאולי הגיע מיד אחת הטומאה ליד השנייה. אז רואים שמחזיקים טומאה ממקום למקום. מתרצת הגמרא, באמת לא מחזיקים טומאה ממקום למקום. רק שאני ידה, היד זה שונה. דקולה וידה דנגעה, כשאישה עושה בדיקה, יכול להיות שגם הגב היד יגע במקום הבדיקה. לכן נטמאה. למדנו במשנה שאישה שמצאה דם על שוקה ועל פרסותיה, על הרגל, על הגובה של הרגל ועל הפרסות, על כף הרגל, אז תלוי. אם אדם נמצא מבפנים בין רגליה, היא תהיה טמאה. מבחוץ, בצד החיצוני של רגליה, אז היא תהיה טהורה וכולי. שואלת הגמרא, מה בדיוק הגבולות של מה שנקרא בין רגליה מבפנים? עד היכה. ומאיפה מתחיל הצדדים? אמרי דווי רבי ינאי, מקום מדויק, איפה הגבול? עד מקום חבק, עד מקום שבו מתחילים, עד מקום שבו מתחיל המתיחה של הגידים שמחברים את הירך לשוק. מקום מסוים מאוד, שמי שמכיר, שם זה בדיוק, אם אדם נמצא כנגד המקום הזה, כל הגובה של הרגל, אז זה כנראה הגיע מהמקור והיא תהיה טמאה. עכשיו, ספק את הגמרא, היא באה אליהו, מקום חבק עצמו, אם נמצא בדם, אדם על הגבול של מקום החבק, האם זה כלפנים ואז היא תהיה טמאה, או כלחוץ ואז היא תהיה טהורה? והגמרא ברייתא שמפרשת את זה בצורה ברורה, תשמע דתנא רב קטינה, עד מקום חבק, וחבק עצמו כלפנים והיא תהיה טמאה. והגמרא ספק, אישה שמוצאת דם אבל בצורה כזאת שזה לא מצוי שזה יוצא ככה מהמקור, האם אנחנו נטמא אותה או שתהיה טהורה? באי רבי ירמיה, כשיר, אם אישה מוצאת כתם בצורה של צמיד. עגול, מהו? או כתם שזה כמה טיפות דם, אחת על השנייה בצורה מסודרת, כשורה מהו? זה לא דרך שככה היא תראה כתם. האם זה, נגיד שזה מהמקור, או שנאמר שזה לא דם שמתאמה, זה לא מהמקור. טיפין, טיפין. אם יש טיפות, טיפות של דם, כתם שמורכב מטיפות, טיפות, אבל לא מסודרות. גם כן זה לא דרך שככה האישה רואה הדם. מהו? או טיפות של דם שמונחות לרוחב ירחה, מהו? לרוחב של הרגל. גם זה לא דרך שהיא אמורה ככה לראות דם. האם זה נגיד שזה חזקה שזה לא מגיע מהמקור ותהיה תאורה, או שאומרים, יכול להיות שהפעם זה יגיע מהמקור בצורה כזאת, ואז היא תהיה תמיעה. מתרצת הגמרא, תשמע, הברייתא אומרת, אישה שמצא דם על בשרה, ספק תמה, ספק טהור, במקרה שיש לנו ספק אם זה תמה או שזה טהור, הדין הוא שמספק, מכיוון שזה נמצא על בשרה, זה תמה. עכשיו, למה הברייתא אומרת, על בשרה, ספק תמה, ספק טהור? אם אתה כותב שזה ספק תמה, אני לבד מבין שזה לא בטוח שזה תמה, יכול להיות שזה טהור. למה צריך לכתוב גם ספק טהור? הרי הלשון של חכמים היא מדויקת. מה אליו? כי היא גוונה? וכי זה לא בא לרבות בקטם משונה כזה, כמו הקטמים האלה, ונאמר שאם זה נמצא על בשרה, היא תהיה תמה. ואת הגמרא לא. דילמה דאביד כרצועה. אולי הברייתא מדברת בקטם שנמשך מלמעלה ללמטה לאורך הירך, שזה יותר מצוי שאישה תראה ככה דם, ולכן זה מטמא. אבל כשזה נמצא לרוחב, או כמו הצורות שאמרנו קודם, שזה לא מצוי שאישה תראה בצורה כזאת דם, אולי שם נטהר, אז זה נשאר בספק. מספרת הגמרא, האי איתתא דאשתכח לה דמה במשתיתא. פעם היו עושים בד, אז היה מין כלי מיוחד, בתי נירין, שלא ניכנס כרגע בדיוק איך היה עשוי הכלי הזה, זה יותר נוגע ל-39 אבות המלאכות של שבת, אבל מה שמעניין בכלי הזה שמקרבים את הכלי עם החוטים ומרחקים, מקרבים מרחקים. אז אם כן, זה מה שנוגע לענייננו בעניין. וגם שקורחים חוטים על מין מסגרת כזאת. יש מין מסגרת מרובעת וקורחים חוטים סביבו. אז מסופר פה על אישה אחת, היא השתכח לה דמה במשתיתה. היא מצאה דם בחוט של השתי. יש חוטים שתי וערב, לאורך לרוחב. היא מצאה קצת דם בחוט של השתי. עכשיו, היא, מה שהיא מתעסקת, היא מסיכה חוטי שתי בשביל לטוות. היא מסדרת את החוטים של השתי על הכלי. עכשיו, בזמן של ההריגה, היא זזה לפה ולשם. ואחרי ההריגה רואים דם על החוטי שתי. עכשיו הם מסתפקים, האם הדם הזה מגיע מהמקור או לא? האם היא תמאה או לא תמאה? אתה היא לקמי דרבי ענאי? רצה מהר לשאול את רבי ענאי, כבוד הרב, האם אני טהורה? אמר לה, תבדקי עוד פעם, תאיזיל ותאיטי, לכי תעשי עוד פעם את אותה מלאכה מה שעשית מקודם, כמו שאת מרגילה, ותראי. תראי האם זה מגיע כנגד אותו מקום, החוטים של השתי. אם כן, אז הסבירות היא שזה מגיע משם ותהיה תמאה. ואם לא, אז תהיה תאורה. שואלת הגמרא, והתניא, יש ברייתא מעניינת מאוד, שמשם אנחנו לומדים, אין שונין בטהרות, שלא עושים בדיקה פעם נוספת, כדי לדעת אם זה טהור או טמא. שם מדובר לגבי אדם שמתעטף בתלית, ויש טומאה סביב, והספק הוא האם התלית נגעה בטומאה, או שתלית טמאה נגעה בדברים טהורים, אז אומרים שמטמאים. ואז נותנים שם היצעה, אולי פשוט שיתעטף בתלית עוד פעם, ונראה אם התלית נוגעת בתארות, או אם נאמר שהתלית היא טהורה, אם התלית נוגעת בטומאה, והתלית נטמאת. ושם הברייתא אומרת לו, אין שונין בתארות, כי יכול להיות שפעם קודמת זה נטמא, ועכשיו זה לא נטמא. אז אם כן, אז איך אתה פה אומר, תבדקי עוד פעם, תראי האם החוטים של השתי אמורים להגיע כנגד אותו מקום. הרי אין שונים בתארות לראות אם זה באמת קורה. מתרצת הגמרא, יש רק הבדל אחד בין שני המקרים. ההבדל הוא שעם הטלית אנחנו בעיקרון מתמאים. אתה אומר, טוב, אולי זה טהור, בוא ננסה עוד פעם. אתה רוצה בשביל לכולה לעשות עוד פעם? זה לא. אבל כאן, בעיקרון אנחנו מתארים אותה. מה, בגלל שמצא דם על החוטי השתי, אנחנו נטמא אותה? לא. אבל אנחנו רוצים לראות, אולי כן נטמא אותה, כי אולי החוט יכול להגיע כנגד אותו מקום. אז פה אתה רוצה לבדוק, לעשות פעם נוספת כדי אולי להחמיר, זה כן שונים. זה מה שמתרץ את הגמרא. כי אמרינן אין שונים, בתארות זה לכולה. לא בודקים פעם נוספת בשביל להקל, כשאנחנו סבורים להחמיר. אבל במקרה שלנו, לחומרה, שאנחנו בעיקרון באים להקל, רק אנחנו חושבים אולי כן צריך להחמיר, לכן אנחנו אומרים לשנות פעם נוספת ולראות האם אדם יכול להגיע לשם, אז שונין אפשר כן לעשות פעם נוספת. למה באמת המקרה שנמצא אדם על חוטי השתי, אנחנו מסברה נתהר, ורק אם אנחנו פעם נוספת נגלה, אחרי פעם נוספת שהיא תעשה את אותה מלאכה, אנחנו נגלה שהחוטים של השתי באים כנגד אותו מקום לטמא אותה. כיוון שהסבירות שאישה שרואה דם, או שהיא תמצא את הדם הזה בבשרה, או שתמצא את זה בבגד. עד כדי כך שזה ימצא על גבי הכלים, או על גבי דברים שתעסק בהם, זה סבירות נמוכה יחסית. אז לכן אנחנו תולים להקל. אבל אם בפעם הבאה אנחנו נראה שזה מגיע כנגד אותו מקום חוטי השתי, אז אנחנו נטמא. למדנו במשנה, הייתה פושטתו. אישה שיש לה חלוק, ובלילה כשהיא הולכת לישון, אין לה סמיכות, אין לה כלי מיטה מספיק, ומשתמשת עם זה בשביל להתכסות עם החלוק, אז אנחנו כבר לא צריכים לחפש האם הקטם נמצא פה, שהקטם נמצא שם, כל מקום שהקטם נמצא בו, תולים שיכול להיות שהוא מגיע מהמקור. למה? כי כשמתכסה, לפעמים זה זז הסמיכה מפה לשם, זה יכול גם להגיע כנגד אותו מקום, אז כל מקום בחלוק אנחנו אומרים שעלול להיות שם דם מהמקור. וכולי. תניה, אמר רבי אלעזר ברבי יוסי, דבר זה שאישה שמוצאת דם בחלוק והיא התכסתה בחלוק הזה, אז הדם שנמצא בו לא משנה איפה הוא יהיה תמה, הוראה כזאת הוריתי בעירו מלאיסור, כמו שלמדנו במשנה. וכשבאתי אצל חכמים שבדרום ואמרתי להם את ההוראה שהוריתי, אמרו לי יפה הורית, באמת טוב שהורית לאיסור ככה. תנו רבנן, ארוכה שלבשה חלוקה של אישה קצרה, אישה לא גבוהה, וקצרה שלבשה חלוקה של אישה ארוכה, ולפני שלבשו את החלוק לא בדקו אם יש שם דם, ואחרי זה בדקו ומצאו דם, ולא יודעים האם הדם הזה הוא מהאישה הגבוהה, או שזה מהאישה הלא גבוהה. אז אם מגיע הקטם כנגד בית התורפה של ארוכה, אז כל שכן שזה יכול גם להגיע מהקצרה, ולכן שתיהן טמאות. ואם לאו, אם הקטם לא נמצא כנגד אותו מקום של הארוכה, אז, וזה מגיע כן כנגד אותו מקום של הקצרה, אז הארוכה תהיה טהורה וקצרה טמאה. תניא אידך, עוד ברייתא. אישה שבדקה חלוקה אחרי שהיא לבשה אותו, והיא לא מצאה בו קטם. אבל אחר כך באה איזושהי חברה, וביקשה ממנה, את יכולה לתת לי בקשה בגד? אמרה לה בטח, השאלתו לחברתה. ואחרי שחברתה לבשה את הבגד הזה, היא מצאה בו קטם. אז הדין הוא שהיא המשאילה תהיה טהורה, כי כשהיא הורידה את הבגד היא בדקה זה היה טהור, וחברתה תולה בה. החברתה תולה שאדם הגיע מהראשונה והיא תהיה טהורה. אומרת הגמרא, אמר רב ששת, מה פירוש? מה פירוש שהיא אומרת שזה מגיע מהמשאילה? הרי המשאילה בדקה לפני כן והיא ראתה שזה טהור. אומרת הגמרא, ולעניין דין אתנן, זה נאמר לדיני בית דין, לעניין משפט, לדעת מי חייב לכבס את הבגד. ברוך השם שהשם נתן לנו שפע, היום אנחנו לא מסתפקים בדברים כאלה, ובוודאי שאחת שמשאילה בגד היא תחזיר את זה מחובס, היא גם תקבל את זה מחובס. אבל בזמן חז"ל הקדושים, והיא רצון שזה לא יהיה פעם נוספת לעולם, היה מציאות כזאת שהיה קשה מאוד לתפור בגדים. היו צריכים כל חוט וחוט להרוג אותו, ועד שהיו תופרים, זה היה מאוד קשה, בגד היה דבר יקר מאוד, וגם לחבס את הבגד היה סיפור גדול מאוד. אז היה יותר מצוי שאנשים היו רואים בגד נקי, לא הם מחפשים אותו. אז פה השאלה היא, מי חייב לחבס את הכתם הזה? אז הרי יש דין בעניינים של ממון, שאתה לא יכול להוציא כסף מבן אדם אם אתה לא בטוח שבאמת הוא חייב לך את הכסף הזה. אז כאן השואלת יכולה לטעון, אני לא מאמינה למשאלה שהיא אומרת לי שהיא בדקה את הבגד. אם באמת תוכיח לי שהיא בדקה את הבגד ולא היה קטם, אז אני אבין שאני חייבת שהקטם הזה הגיע ממני. אבל פה בגלל שהיא אומרת שכשהיא הביאה את הבגד הקטם לא היה, זה לא מוכיח שזה נכון. לא, אני לא סומכת עליה, שתביא ראיה. והכלל הוא שהיא צודקת, המוציא מחברו ממון, עליו להביא ראיה שבאמת הוא חייב לו את הכסף. אבל לעניין תומה, זה לא נאמר שחברתה תהיה תאורה, שהשנייה תהיה תאורה, לא. היא הראשונה שכשהיא מסרה את הבגד לא היה שם קטם, היא בוודאי תהיה תאורה. כי לעניין תארות סומכים על האישה. וחברתה היא תהיה תמאה, כי אנחנו יודעים שכשהיא קיבלה את הבגד לא היה קטם, ועכשיו הקטם היה ברשותה. שואלת הגמרא, למה הראשונה תאורה? ומה ישנה מעד איתניה? למדנו ברייתא. שתי נשים שנתעסקו בציפור אחד. אולי הם מלכו איזה אוף, ואין בו אלא כסל אדם. הכמות של אדם שהיה באוף, היה שיעור של כסל, כמות מסוימת. ונמצא אחר כך כסל על זו, וכסל על זו. אחר כך, אחרי שהם סיימו להתעסק עם אותו אוף, הם היו מאוד מאוד דייקניות, הם ידעו בדיוק כמה דם היה באוף, ועכשיו הן בודקות לעצמם את החלוק, והן מוצאות שבכל אחת מהחלוק יש שיעור של כסלע של דם. עכשיו, לא יכול להיות שכל הדם שנמצא לשני החלוקים, זה מגיע מהאוף, כי באוף היה רק כסלע אחד, וכאן בכל חלוק יש שיעור כסלע, אז יש פה שתי סלעים. לא יכול להיות שזה מגיע מאותו אוף, רק אחד מהם מגיע מאותו אוף. עכשיו, אנחנו לא יודעים איזה מביניהם. אז אומרת הברייתא, שתיהן תמאות. למה? כי תולים כל אחת שהקטם שנמצא על החלוק שלה זה מהדם שלה. אז איפה הלך הדם של העוף? בחלוק של השנייה, וגם השנייה חוששת. מי אמר שהקטם שנמצא על הבגד שלה זה מהעוף? אולי הפוך, אולי זה על הבגד של השנייה. לכן שתיהן תמאות. אז למה גם כאן נאמר שהמשאילה לא מבדקה טוב את הבגד, והקטם אולי הוא ממנה? מתרצת הגמרא, זה לא דומה. בדרך כלל אישה שבודקת את הבגד והיא מוצאת שהוא נקי מקטמים, אפשר לסמוך עליה, היא תהיה תאורה. אז למה לגבי האוף אנחנו מתמים? כי במציאות אנחנו יודעים ודאי שיש כאן סלע, כסלע דם נוסף. יש כאן כסלע דם שלא היה. מאיפה הגיע הכסלע הזה? שנייה תמדי כסלע יתארת. מציאות שרואים פה דם. זה דם שלא צפוי לראות אותו. מאיפה הוא מגיע? מהמקור מן הסתם. אז אף אחת מהן לא יכולה להיות בטוחה בעצמה שזה לא מגיע ממנה, לכן שתיהן תמאות מספיק. תנו רבנן, לבשה שלושה חלוקות הבדוקין לה. זאת אומרת, היה אולי יום קר, והיא לבשה כמה שכבות של בגדים. לפני כן בדקה כל בגד, לא היה בו דם. אחר כך היא מוצאת דם על אחד מהבגדים. אם יכולה לתלות שהקטם הזה לא מגיע מגופה, אלא מגיע מקום אחר, תולה בו. כמו שאנחנו נראה תכף משנה, שדיני קטמים חכמים הקלו, כי כל התומה זה רק מספק, וזה מדרבנן. חכמים הקלו. אם יש צד לומר שהדם או הקטם מגיע ממשהו טהור, אז יש יותר סבירות לתאר. טוב, אז לכן, אם יכולה לתלות שהדם הזה לא מגיע מגופה, תולה. ואפילו אם נמצא הדם רק בחלוק התחתון, זאת אומרת, בשכבה הכי פנימית, איך זה הגיע לשם? אם זה היה מגיע בחוץ, אז היה אמור להגיע לבגד החיצוני. בכל זאת היא תולה. למה? כי לפעמים היא מרימה משהו, וזה יכול להיות שהבגד העליון יתרומם קצת, וזה תפטף לבגד הפנימי יותר. אבל אם אין יכולה לתלות, שזה מגיע ממקום אחר, אז אינה תולה, אלא היא טמאה, ואפילו אם האדם ימצא רק בעליון. למה? כי עוד פעם יכול להיות שבדיוק היה מצב שהיא בתנוחה מסוימת, רק הבגד החיצוני הוא זה שכיסה, ולכן לשם תפטף אדם. כיצד אנחנו אומרים שיש צד לתלות, לומר שאדם לא מגיע מגופה, אלא זה מגיע מקום אחר ותהיה תאורה. עברה בשוק של טבחים, בשוק שיש שם שוחטים, והם מנתז שם דם על ימין ועל שמאל. אז אם היא מוצאת דם אחרי זה על החלוק, תולה שזה מגיע מהשוק, אפילו אם זה נמצא בבגד התחתון הפנימי. אבל אם היא לא עברה בשוק של טבחים, איך הגיע האדם? אז אפילו בעליון אינה תולה שזה מגיע מהשוק, אלא זה כנראה מהמקור והיא תהיה תמיה. המשנה מביאה כמה דוגמאות של אישה שתולה שאדם לא מגיע מהמקור, אלא זה מגיע מסיבה אחרת והיא תהיה תאורה. אישה שמצאה קטם ותולה בכל דבר שהיא יכולה לתלות שזה מגיע ממנה ולא מהמקור ותהיה תאורה. למשל, שחטה בהמה, חיה ועוף, מוצא דם, היא לא צריכה לחשוב שזה דם תמי. או נתעסקה בכתמים של נשים אחרות, או בכתמים של מכה או וכדומה, או שישבה בצד העסוקים בהן, ישבה ליד שוחטים, ליד אנשים שהתעסקו בכתמים, אם היא מוצאה אחר כך דם, היא תולה שזה מגיע משם וזה לא ממנה. הרגה מאכולת, מאכולת הכוונה קינה. בזמנם, ברוך השם שהיום אנחנו פחות מכירים את הדבר הזה, יהיה רצון שזה, שהטוב הזה יימשך לנצח. אם ישבה, הרגה מאכולת, הרגה קינה ומוצאת אחר כך דם. עכשיו, הדם של הקינה היה בדיוק אותו צבע כמו דם של אדם. הרי זאת עולה בה, שהדם הזה מגיע מהמאכולת והיא תהיה תאורה. עד כמה גודל של קטם שעדיין אפשר לתלות שזה מגיע מקינה, עד כמה תולה? רבי חנינה בן אנטיגנוס אומר, עד שהוא בגודל כגריס של פול, סוג של קטנית, כגריס של פול. ואף על פי שלא הרגה המאכולת, למה? כי בזמנם הקינים היו מצויות, ויכול להיות שהיא הרגה בלי לשים לב. דרך אגב, בפוסקים של זמננו יש כמה דעות, כמה זה השיעור של כגריס. יש בין השיעור של סנטימטר נקודה 8 לבין 2 סנטימטר נקודה 2 קוטר של עיגול, זה פחות או יותר בין הדעות. מקובל בחוץ לארץ באמריקה בעיקר לבדוק את זה עם מטבע של סנט. פעם כשהיה לנו מטבע של 5 אגורות היה אפשר לבדוק גם עם 5 אגורות, ועוד לפני כן היה את האסימונים. אבל כל מורה הוראה יש לו את הדרכים שלו לבדוק את הגודל של כתמים, זה מאוד מצוי, כתמים לבדוק בשביל לתאר אישה לבעלה, לבדוק שזה באמת לא מגיע לשיעור של כגריס, כדי שזה באמת לא יהיה תמי, אם זה דין של כתם. טוב, מה באמת המקור של כל המושג הזה של כתם, זה רק בשיעור של כגריס? זה מגיע מהמשנה הזאת, שאם זה פחות משיעור של כגריס, יש במה לתלות, אפשר לתלות את זה שזה מגיע מדם של קינה. דם של קינה לא היה מגיע ליותר מכגריס. טוב, ובכן, אז אמרנו שיש פה שתי דעות, האם צריך להיות דווקא שהיא הרגה קינה בשביל שהיא תתלה, או רבי חנן בן אנטיגנוס אומר שאפילו אם היא לא הרגה קינה, בגלל שקינים היו מצויים לצערם, בזמניהם היה מצוי מאוד קינים, אז תולים באותה קינה. ותולה בבנה או בבעלה, זאת אומרת, אם יש לאחד מהם מכה, ויכול להיות שהאדם הזה מגיע מהם, אז גם כן היא תהיה תאורה. אם יש סבירות שזה יגיע בגלל שזה נדבק בה מהם. עכשיו, אם יש בה בעצמה מכה יבשה בגוף והיא יכולה להיגלה ולהוציא דם, יכול להיות שהיא נפתחה ויצא קצת דם, אז גם כן הרי זאת עולה שזה מגיע מהמכה וזה לא מהמקור והיא תהיה תאורה. אבל שוב, מדובר פה בקטם, לא מדובר פה בדם שהיא רואה מהמקור, מדובר פה בקטם שהיא מוצאת על בגד, שם אנחנו יותר מתארים. מעשה באישה אחת שבאת לפני רבי עקיבא, אמרה לו, כבוד הרב, ראיתי קטם. אמר לה רבי עקיבא, שם המכה הייתה ביך? אולי הייתה לך איזה מכה ומשם מגיע הקטם? אמר לו, כבוד הרב, לא, היה מכה, אבל היא כבר החלימה. הייתה, אין, וחייתה, אבל היא כבר התרפה קצת. אמר לה, שם היא יכולה להתגלה ולהוציא דם. אולי היא נפתחה ויצא קצת דם, יכולה להיפתח ולהוציא דם. אמרה לו, אין, זה יכול לקרוא, כן. זה לא בשלב שזה נרפא לגמרי, זה קצת יכול עדיין להיפתח. ותיארה רבי עקיבא, תלמידים שמעו דבר כזה, היא ראתה דם, אתה מתאר אותה? בגלל איזה פצע? ראה תלמידיו, מסתכלים זה בזה, איך פסק רבי עקיבא לתאר אותה? אמר להם, רבי עקיבא לתלמידים שלו, מה הדבר קשה בעיניכם שאני מקל? שלא אמרו חכמים את הדבר של כל הגזרת כתמים, הם לא אמרו את זה להחמיר, שזה יהיה כמו דיני תורה, שכל ספק אנחנו נחמיר. מה פתאום? אלא להקל. כל מקום שאתה יכול לתלות שהכתם לא מגיע מאותו מקום, אתה מתאר. מה הסיבה שחכמים יכולים להקל בכתמים? כי זה מדרבנן. כי מדאורייתא, הפסוק שנאמר, ואישה כי תהיה זווה, דם יהיה זווה בבשרה. רק אם היא רואה דם, רק אז זה מטמא אותה מדין תורה, ולא כתם. ולכן, מכיוון שכל הדין של כתם זה מדרבנן, לכן אנחנו יכולים להקל בו. עד שהוא נתון תחת הקר. אישה שבדקת עצמה עם עד, לא כתם, צריך לדעת, זה הבדל גדול מאוד בין עד לבין כתם. עד זה נקרא שהיא ראתה דם, כתם זה לא נקרא שהיא ראתה דם. טוב, עד שהוא נתון תחת הקר, בדקת עצמה בלילה, היה חושך, היא נרדמה, לא משנה מה, היא לא בדקה את עצמו בלילה, היא לא בדקה את העד בלילה, בבוקר כשהיא בודקת את העד, מה היא רואה? ונמצא עליו דם, אבל כמה השיעור של הדם? לא בשיעור של כתם, אלא פחות מכגריס. עכשיו, היא לא יודעת אם זה מגופה, או שזה דם של קינה. אז אם הדם הזה עגול, טהור, כי אם זה מגיע מהבדיקה, הוא לא אמור להיות עגול בצורה כל כך סימטרית, מסודרת. זה אמור להיות משוך. אז לכן היא תאורה, כי אנחנו אומרים שזה מן הסתם מגיע, אפשר לתלות שזה מגיע מכינה. ואם משוך, אם אדם נמשך ארוך ככה, שזה כן בדרך כלל בבדיקה, אז אתה דברי רבי אלעזר ברבי צדוק. טוב. למדנו במשנה שאישה שרואה כתם, ואפשר לתלות שהכתם הזה לא מגיע מגופה, אז מתארים אותה. תענינה לעד איתנו רבנן, זה ראיה למה שלמדנו בברייתא. מעשה שבאו לשאול את רבי מאיר על איזשהו כתם אם הוא טהור או לא, ותלה רבי מאיר שהכתם הזה לא מגיע מדם מהמקור, אלא בקילור, בגלל שהתעסקה עם איזושהי משחה שהייתה בצבע אדום, הוא תלה שזה מגיע מהמשחה הזאת. ורבי פעם הגיע אליו אישה, והוא גם כן היה שם כתם אדום, והוא תלה את הכתם בגלל שהתעסקה בשרף של עץ שקמה, והצבע שלו גם כן אדום. אז רואים מפה שאם אפשר לתלות את הכתם שהוא לא מגיע מהמקור, מדם של המקור, אז אפשר לתאם. למדנו במשנה שאישה לא שחטה בעצמה, אלא הייתה ליד שוק של טבחים, או שהיא ישבה בצד כאלה ששוחטים או שעסוקים בכתמים, אז אם היא רואה אחר כך כתם, תולה שזה מגיע מזה ולא ממנה, והיא תהיה תאורה. דייקת הגמרא, דווקא אם היא ישבה בצד כאלה שעסוקים בכתמים, אין, לכן אם היא אחר כך רואה כתם, היא תולה את זה שזה מגיע מהם. אבל אם היא לא ישבה, לא. אם היא לא הייתה ליד כאלה שמתעסקים עם דם, אז היא לא, אם היא רואה אחר כך דם, היא לא תולה שזה מגיע מסיבה חיצונית, אלא היא כן תהיה תמיה מספק. תנינה ליד, איתנו רבנן, מהמשנה שלנו באמת, יש חיזוק לדברי הברייתא. הברייתא אומרת, אישה שעברה בשוק של טבחים, וספק אם ניתז עליה אדם, ספק לא ניתז עליה אדם, היא תולה שזה מגיע מהשוק. למה? כי בוודאי עברה בשוק של טבחים, זה כמו אחת שישבה ביניהם. אבל אם יש לה רק, יש ספק אולי היא עברה, ספק לא, עברה בשוק של הטבחים, הרי זה תמאה, לא חוששים אולי זה מגיע משוק של טבחים. למדנו במשנה שאישה שהרגה מאכולת, קינה, תולה שהאדם הזה מגיע מהקינה. מדייקת הגמרא בדברי תנא קמא, דווקא אם הרגה מאכולת אין, אז אנחנו תולים שהכתם הזה מגיע מהקינה. אבל אם היא לא הרגה, לא. מתניתין מני, לפי מי הולכת המשנה, תנא קמא של המשנה, רבן שמעון בן גמליאל היא. זה דעתו של רבן שמעון בן גמליאל, דתניא, הברייתא כתוב ככה. הרגה תולה. אם היא הרגה קינה, היא תולה את הדם שיש בה מהקינה הזאת. לא הרגה, אינה תולה. אבל אם היא יודעת שהיא לא הרגה קינה, אז אם היא רואה כתם, היא צריכה לחשוב שזה כתם תמה, וזה לא קשור לקינה. וחכמים, כן, זה דברי רבן שמעון בן גמליאל. וחכמים אומרים, בין כך ובין כך, בין אם היא הרגה קינה, אפילו אם היא לא הרגה קינה, היא תולה בקינים, שהכתם הזה מגיע מקינים ולא ממנה. אמר רבן שמעון בן גמליאל, לדבריי אין קץ, אני מחמיר בלי סוף. למה? כי אם היא לא הרגה קינה והיא תראה אחר כך דם, אנחנו נטמא אותה, אפילו אם היא תראה דם ממש פחות משיעור של כגריס. אפילו כגרגיר חרדל, שזה גרגיר, שזה גרגיר מאוד קטן. אבל לדברי חבריי, אין סוף. איזה מין קול אתם מקלים? מה, להגיד שהדם הזה מגיע מקינה, אפילו שהיא לא הרגה קינה? למה שנגיד דבר כזה? לדבריי אין קץ. למה אני כל כך מחמיר? למה לפי דבריי זו חומרה כל כך גדולה? שאין לך אישה שתאורה לבעלה, למה לא נתאר אף פעם אישה לבעלה? שאין לך כל מיטה ומיטה שאין בה כמה טיפי דם מאכולת. בזמנם היה מאוד מצוי קינים במיטה. נדע להאריך את החיים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו היום. ולא היה, ושום אישה לא תהיה תאורה לבעלה, כי כל פעם היא מועכת איזשהו קינה ויהיה לה כתמים. אז אם כן, מה יצא בסוף? שהיא תמיד יתאמו אותה, זה לא, זה בעיה. אבל לדברי חבריי, הם גם כן באיזשהו מקום הלכו לצד השני רחוק מדי לדעתי. אין סוף. למה? שאין לך אישה שאינה תאורה לבעלה, שאין לך כל סדין וסדין, שאין בו כמה טיפי דם. מה, ותגיד תמיד שזה מגיע, זה לא מגיע מהמקור? תמיד אתה תאר אותה? זה כן יכול להיות שזה מגיע לפעמים מהמקור. אני אגיד לך דעה שלישית, שלדעתי זה באמת, אני מסכים לזה וגם חכמים מסכימים לזה. אבל נירין דברי רבי חנינא בן אנטיגנוס, מדבריי ומדבריהם, שהוא היה אומר גבול באמצע. עד כמה הגודל של קטם ויתולה שזה מגיע מקינה, גם אם היא לא הרגה קינה, עד כגריס של פול. אם הקטם הוא בגודל עד כגריס, אנחנו אומרים, תשמע, יכול להיות שזה מגיע מקינה וזה טהור. יותר מזה, כבר צריך לחשוב שאולי זה מגיע מהמקור. ולדבריו אנו מודים. טוב. מביאה הגמרא דיון בדברי חכמים. ולרבנן דאמרי, שגם אם הוא רק כתם גדול, היא תולה שזה מגיע מקינה. נו, ריבונו של עולם, כמה דם יכול לצאת מקינה? עד כמה? והיא לא תגיד שזה מגיע דם ממנה. אמר רב נחמן בר יצחק, תולה בפשפש, שפשפש יש לו קצת יותר דם. זה הכי הרבה דם שיכולה עדיין לתלות שזה לא מגופה. ועד כמה הכתם הוא של פשפש? עד כתורמוס, שזה גם כן סוג של כנראה קטנית ודבר, או משהו כזה, שהוא היה בגודל יותר גדול, אבל יותר גדול, אם זה יותר גדול משיעור של כתורמוס, זה כבר גם חכמים מודים, שזה לא תולים את זה בקינה או בפשפש, אלא זה כן דם שצריכה להסתפק, אולי זה מגיע מהמקור. הגמרא מביאה ברייתא בעניין פשפש. תנו רבנן, פשפש זה, מה הסימנים לדעת שזה פשפש? אורכו כרוחבו, הקטם שלו, האורך והרוחב שלו שווים, וטעמו כריחו, יש, לפי הריח אפשר גם להרגיש את הטעם, ברית קרוטה לו, שבטחה שהריח שלו הוא כל כך חזק, שכל המוללו, מי שמרסק את הפשפש הזה, מריח בו את הריח הלא טוב שבו. בשביל מה מביאים את כל הסימנים האלה? זה שמביאים פה את הסימן אורכו כרוחבו, זה לעניין כתמים. שאם יהיה פה כתם, אפילו יותר מגריס, אבל אורכו כרוחבו, אנחנו נתלה שמגיע מפשפש ונוכל לתאר. למה מביאים את הסימן של טעמו כריחו? לעניין תרומה. תרומה שכהן אוכל, אסור לו לפלוץ את התרומה החוצה, כי אסור להפסיד תרומה. אבל אם יש לו סיבה למה הוא פולט את התרומה, למשל, דתנן, כהן שאוכל תרומה, אמרו לו, אומרים לו, תשמע, התרומה הזאת היא טבל, למשל. אומרים לו, זה לא תרומה, זה טבל. או שטעם טעם פשפש בפיו. אסור לו לאכול פשפש. אז הוא אומר, תשמע, מה, אני חייב לפלוט את זה, אני לא רוצה לקשל באכילת פשפשים. אז הרי זה יפלוט את התרומה. לא חוששים להפסד תרומה. מנה ידע, מאיפה ידע מה הטעם של פשפש? מה נותנים לכל בן אדם לטעום חס ושלום פשפש, ושידע מה הטעם של זה? אלא מה? בגלל שטעמו כריחו. אם הוא מרגיש טעם כמו הריח של הפשפש, זה היה אפשר להכיר את הטעם הזה, אז הוא יכול להוציא את התרומה. והקט מנה ידע. אז לכן הברייתא ממשיכה ואומרת, איך באמת אדם ידע מה הריח של פשפש? הוא ידע. ברית קרוטה לו שכל המוללו מריח בו, כל מי שמרסק פשפש מריח, אז לכן את הריח כן אפשר לזהות. אמר רבשי, עיר שיש בה חזירים, אז מצד אחד זה מאוד לא טוב, לא כדאי לגור שם, אבל יש בזה מעלה במקום הזה לעניין אחד, לעניין הזה לכל הפחות, שאין חוששים לכתמים. רש"י מביא שהדרך של חזירים שהם אוכלים שקצים ורמסים, ולכן ניתז דם בסביבה שלהם, וכשרואים קטם על בגד אפשר לתלות שזה מגיע מהם וזה לא מגופה והיא תהיה תורה. אמר רב נחמן בר יצחק, דדוקרט, העיר הזאת יש שם המון שוחטים, המון אשפות, שיש שם המון שקצים ורמסים, אז אפילו שאין שם חזירים, כעיר שיש בה חזירים דמיה, כי שם באמת ניתז גם דם לפעמים, אז תולים שהקטם מגיע מהדם הזה והיא תהיה תורה. למדנו במשנה עד כמה היא תולה וכולי, עד כמה היא תולה, כשהיא מוצאת קטם שזה מגיע מכינה וזה לא מגיע מגופה, אז במשנה למדנו עד כגריס. אמר רב הונא, אם הגודל של הקטם הוא בדיוק כמו שהוא כגריס, אינה תולה שזה מגיע מכינה, אלא היא תהיה תמאה. איך, מתי אנחנו נתלה כגריס? רק עד פחות מכגריס תולה. ורב חיסדא אמר, כגריס גם כן תולה. לא רק פחות מגריס היא תולה בכינה, אלא אפילו אם זה בשיעור של כגריס. מתי לא תולה? כשזה יותר מכגריס אינה תולה, רק כשזה יותר. עכשיו, במה המחלוקת ביניהם? הכי פשוט להגיד, כשאני אומר לך עד כגריס, האם עד זה בכלל, זה כולל את הכגריס בעצמו, או שעד ולא עד בכלל? אני אומר עד, אני מתכוון להגיד ששם כבר לא. אז למה בעד ועד בכלל כמיפלגי? ורב הונא סבר עד ולא עד בכלל. כשכתוב עד כגריס, הכוונה כגריס כבר לא, כי את העד אני לא כולל. ורב חיסדא סבר עד ועד בכלל, שכשכתוב עד כגריס, הכוונה גם כגריס עדיין יהיה טהור. אומרת הגמרא, לא חייב להיות שבזה הם נחלקו. אמר לך רב הונא, אני לא אומר שעד ולא עד בכלל, אלא תלוי, יש פעמים שככה, יש פעמים שככה, איכא עד ועד בכלל. לפעמים כשכתוב עד, אז זה כלול גם את העד, ואיכא עד ולא עד בכלל, לפעמים אני לא כולל את העד. והכה לחומרה והכה לחומרה, ותמיד אתה צריך להחמיר, במקרה שלנו גם כן תחמיר, עד כגריס, אז תחמיר גם כן שאולי פה זה כולל את הכגריס עצמו ותתמה. לכן פה אני אומר לחומרה, שמה רב הונא אומר פה לחומרה, שעד כגריס תתמה בדיוק. ורב חיסדא אמר לך, זה לא נכון שאני סובר תמיד עד ועד בכלל, לא. אלא, בעל מים הלך לחומרה אמרינן, לכולה לא אמרינן. תמיד אומרים עד בכלל, תמיד אנחנו אומרים, תלוי, בגלל שאנחנו מסתפקים אם עד בכלל או לא, עד לא בכלל, אז תמיד הולכים להחמיר. אבל והכה, למה פה אני מקל? כדי רבי אבאו, ואמר רבי אבאו, כל שיעורי קטמים הולכים להחמיר. אתה לא יכול ללכת לכולה בענייני קטמים. זאת אומרת, אם אתה תלך, אם כשאתה תלך בדיוק זה יצא חומרה, אז תגיד, תלך לפי שיעור מצומצם. ואם כשאתה תגיד שכשאתה מצמצם זה יהיה כולה, אז תלך ותרחיב. חוץ מכגריס של קטמים, ששם תמיד משארים להקל. למה? כי קטמים של דם, כל הדין שזה תמיד זה רק מדרבנן, ולכן בספק חכמים אמרו להקל. איכא דאמרי לה להשמטה באפי נפשה. יש כאלה מביאים בלי קשר למשנה שלנו את המחלוקת בין רב הונא לבין רב חיסדא. רב הונא אמר שקטם שהוא שיעור כגריס, הדין הוא שהיא תהיה תמאה, כי זה כמו כיתר מכגריס. כמו שהיא רואה קטם יותר גדול מכגריס, שהיא כבר ודאי לא תולה בזה שהיא הרגה קינה. ורב חיסדא אמר שיעור של כגריס זה כמו כפחות מגריס והיא תהיה תאורה. וכמפלגי ובעד ועד דהכה, הם לא חולקים באופן כללי אם עד ועד בכלל או עד ולא עד בכלל, אלא רק פה האם אנחנו אומרים שעד זה עד בכלל או לא. לפי רב הונא אומרים עד ולא עד בכלל לחומרה, ולרב חיסדא כאן אנחנו אומרים עד ועד בכלל, כמו שאמר רבי אבאו, שמכיוון שזה קטמים מקלים בהם. שואלת הגמרא, מייטיבי, למדנו ברייטה, היו עליה טיפי דמים למטה, דהיינו טיפים קטנים, וטיפי דמים למעלה, היו לה גם טיפות של דמים גדולים. תולה בעליון עד כגריס, היא תולה גם בכתם הגדול בקינה והיא תהיה תאורה עד אם הכתם הוא כשיעור עד כגריס. זאת אומרת, אם יש לה כתם גדול, תלוי כמה הוא גדול. אם הוא עד כגריס, היא מתארת אותו. מה אליו? מה פירוש עד כגריס? כגריס כמלמטה. שאם השיעור הוא בדיוק כגריס, היא תהיה תאורה, זה נחשב כמו פחות מכגריס. כמו דברי רב חסדא וקשה על רב הונא. אומרת הגמרא, לא חייב להיות. עד כגריס יכול להיות שכגריס זה כבר מלמעלה. ואז היא תהיה תאורה, כי אנחנו נצא ש... אם זה עד כגריס עדיין, אז זה נחשב עדיין שאפשר לתלות את זה בקינה. עד כאן דף נונחת.